שנלמד אותו היום ברשותכם זה לראות טוב. היה יהודי אחד יקר, אולי שמעתם את הכינוי שלו, קראו לו החפץ חיים. היום זה היורצייט שלו. היום זה יום הפטירה שלו. וידוע שביום הפטירה הדברים של הנפטרים צריך להגיד את הדברים שהם אמרו בחייהם, זה נקרא זכר צדיק לברכה. מה את אומרת? אתה זוכר את הצדיק? וזה לברכה לכל הדורות. והוא זכה, החפץ חיים, השם המקורי שלו זה ישראל מאיר כהן, הכהן, ישראל מאיר זכר צדיק לברכה. אבל הוא זכה לכינוי החפץ חיים. אני רק רוצה לשאול, מישהו כאן חפץ בחיים טובים? יש עוד מישהו? גם אתה נפתלי. יש לך חיים טובים, מה אתה? למה אני אומר? זה על שם הפסוק, מי האיש החפץ חיים? חפץ לראות טוב. חפץ לראות טוב. מי שרואה טוב, אז הוא חפץ חיים. יש לו חפץ חיים לראות טוב. ראיית הטוב. זה היה מיוחד אצל החפץ חיים. הוא היה כהן, כידוע, די פעם מזכירים אותו בנשימה אחת עם הרב קוק זצ"ל, והסיבה הפשוטה, שניהם היו כהנים, שניהם היו כהנים מבחינת כהנים גדולים. כהן גדול זה כהן שהוא מנהיג. החפץ חיים היה המנהיג הרוחני בדור שלפנינו, הוא היה המנהיג הרוחני, והוא זכה באמת להאיר את נשמתם של ישראל בדור ההוא ועד הדור הזה. ישנם שתי יצירות מרכזיות שהוא משפיע בהם היום על הדור. היצירה האחת זה שמירת הלשון, והיצירה השנייה זה משנה ברורה. ולא כל אחד זוכה שכולם לומדים את הספרים שלהם. והחפץ חיים זכה לדבר הזה. מי האיש החפץ חיים? איך נאמר? איך? אוהב ימים, סליחה. אוהב ימים לראות טוב. זה בגלל שאני כבר התבגרתי, זה בסדר. אוהב ימים לראות טוב. והכהן, זה מהותו של הכהן. המהות של הכהן זה לראות טוב. לכן גם בבוקר שהוא מברך, הוא מברך באהבה. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מישהו יצא לו פעם לאהוב? אתה כבר נשוי? הנה אתה. כשאוהבים רואים טוב. נכון או לא? איך אתה יודע? נשוי. לא תמיד. לפעמים יש ביקורת כזאת או אחרת. אבל בדרך כלל. הוא היה אוהב, החפץ חיים, אוהב את עם ישראל. ואדם שאוהב את עם ישראל, וכלל שהוא אוהב, הוא גם כואב את הזולת. הוא לא רק כואב אותו, אלא מצטער בצער הזולת. הבוקר סיפרתי על החפץ חיים, שהוא היה לעת זקנה, הוא יאריך ימים, הוא היה מאוד זקן. והיה לו, איפה שהיה גר, היה לו איזו עליית גג קטנה, ושם הוא היה יושב ולומד. ובלילות הציצו פעם לראות מה הוא עושה שם בלילה, וראו שהוא בוכה. אבל לא סתם בכי, בכי היסטרי, ממש, בוכה ובוכה ובוכה. אז בני הבית חששו לבריאותו. יהודי מאוד זקן, והוא בוכה בצורה כזאת, לא ידעו מה לעשות. ואז היה אחד הגדולי החכמים בווילנה, קראו לו רב אויזר. רב אויזר, שלחו לרב אויזר, סיפרו לו את הסיפור הזה שהחפץ חיים מאוד בוכה, 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 והוא כבר מבוגר מאוד, זה הדבר יכול להשפיע על בריאותו. וכשאל אותם, את הבני בית, הרב אויזר שאל אותם, על מה הוא בוכה? מה הבכי הזה? אז הקשיבו לבכי, הוא בוכה על עם ישראל. הוא אומר, הוא בוכה על עם ישראל? זה בסדר גמור. לא רק שהיה אוהב, היה גם מצטער בצערם של הזולת, של עם ישראל. אדם שאוהב הוא גם בוכה. לכולכם, אתם לא נשואים, אין לכם, יש לך ילדים כבר? לא יודע לך. לפעמים הילדים בוכים, ההורים בוכים יחד עם הילדים. מצטערים בצערם של הילדים. הוא היה אדם כללי מאוד, חפץ חיים. והוא חשב, כל מה שהוא עשה זה למען הכלל. ואז שהוא חשב, למה אנחנו בגלות? הוא כותב על זה בהקדמה לחפץ חיים. למה אנחנו סובלים כל כך? למעלה, עוד מעד 2,000 שנה, מה הסבל? מה מקור הסבל של עם ישראל? הוא הגיע למסקנה, זה בגלל שנאת חינם, זה כתוב בגמרא מפורש. גלינו בגלל שנאת חינם. וגמרא מזכירה שהשנאת חינם באה מלשון הרע. אז הוא מתיישב וכותב ספר, לשמור הלכה, איך לא לדבר לשון הרע, ואחרי זה הוא כתב גם בדרשות, אבל בעיקר זה ההלכה. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים, לראות, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אז הוא כותב את מה שהוא כותב. זכה. דרך אגב, הוא לא הסתפק בזה שהוא הקפיס את הספר. הוא היה לוקח את הספר, פעם לא היה מכוניות או משהו כזה, היה הולך ברגל עם שק של ספרים, מבית כנסת לבית כנסת, מישיבה לישיבה, והיה מוכר את זה. והוא לא כתב מי כתב את זה, בעילום שם. אז הוא היה בא, יושב בסוף בכנסת, והיה ככה מספרים עליו, והיה מוכר את הספרים. אז שואלים אותו, מי המחבר? הוא התחמק. הוא לא רצה שזה יהיה שמו, אדם. והוא זכה שהיום הרבה אנשים לומדים שמירת הלשון. גם במכון מאיר אני רואה בחורים לומדים שמירת הלשון. ומי, מישהו רוצה שיהיה לו טוב, מה צריך לעשות? ללמוד חפץ חיים. לקיים את זה, לא רק ללמוד. כל מקום ששומרים על הלשון, לא מדברים לשון הרע, לא חושבים רע. אוהב ימים לראות טוב, עין טובה, כל זה. אז זה החפץ חיים. הרב קוק זצ"ל היה גם כהן, כהן גדול. הוא היה תלמיד, הוא למד בישיבה של החפץ חיים. הוא למד אצלו. כן, היה שם. מה? הוא היה בחור צעיר. גיל היה 20. זה היה בערך בגיל שלך. הוא היה כמובן עילוי. הוא היה כולל מיוחד של החפץ חיים, שבה היו לומדים הלכות קורבנות. דהיינו, זבחים, מנחות, דברים כאלה, ששם למדו רק כהנים. אז היה, הרב זצ"ל למד גם שם. ואז הוא שלח אותו, החפץ חיים, להיות רב. הוא אמר, אתה צריך להיות רב בישראל, מנהיג רוחני בישראל. ואם הנה יותר, ראיתי באחד הספרים של הרב נריה, שהוא כתב, זכרונו לברכה, הוא כתב, שהוא אמר, אני מברך אותך שתבוא לארץ ישראל ליישם את ההלכות שלומדים בעניין קורבנות וכל הדברים האלה. הוא גם היה כזה, אוהב ימים לראות טוב, ניצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה. כן, זה. אז באמת שיהיה השיעור הזה, זכרו של החפץ חיים, שזכה להאיר את עיניהם של ישראל, להיטיב איתם. הוא היה כל כך אכפתניק, נאמר, שכל דבר שהייתה איזה בעיה, הוא היה נכנס לעובי הקורה, הוא לא היה בורח מהבעיות. למשל, באותה תקופה, הייתה הגירה גדולה מאוד מאירופה, מזרח אירופה, לאמריקה. ובאמריקה, שם, בגלל קשיי הפרנסה וכל הדברים האלה, זה לא היה קל לשמור שבת. אז הוא כתב ספר מיוחד ליהודים שהגרו לאמריקה, איך למרות כל הקשיים של הפרנסה וכל הדברים האלה, בכל זאת לשמור שבת וחג. והיה איזה בחור אחד בעיירה שלו, שגייסו אותו לצבא הרוסי בתקופת הצאר. והבחור הזה חזר, שם זה לא היה כמו בצהל, אחרי שבוע שבועיים מקבלים חופש או משהו כזה. שם פעם בשנה או משהו כזה נותנים להם להגיע לבית. אז הבחור הזה בא וחפץ חיים אומר שהשנה מצטער שלא אכל מצה בפסח. שאל אותו, למה לא אכלת מצה בפסח? הוא אמר שהוא מוסרד בסיביר. בסיביר אין חיטה, אי אפשר להפות מצות. אבל הוא אמר, מה כן יש? יש שם שיבולת שועל, יש שם שיפון, אני יודע, דברים מהסוג הזה. אבל משנה מפורשת, אפשר לעשות גם מצה מזה. אז הוא ראה את זה, כתב ספר לחיילים היהודים המשרתים בצבא הצאר, איך למרות התנאים הקשים הם יכולים לשמור תורה ומצוות. וזה התחלה, זה היום, היום ספרות גדולה בעניין הזה של חיילי צבא הגנה לישראל, איך להיות דתי, לשמור, להתחיל מהחפץ חיים. לא ברח, אלא אדרבה, התמודד עם כל דבר ודבר. יהי זכרו ברוך באמת. ברשותכם, אני הייתי רוצה לעסוק היום, אנחנו לפני ערב ראש השנה. ראש השנה קוראים לו יום הדין. יום הדין. דין זה קצת מפחיד, נכון? נכון או לא? מישהו כאן פוחד?
לא מספיק.
אתה לא נראה לי כזה. הרב זצ"ל, שהוא מדבר על העניין של תשובה בהקשר ליום הדין, לעניין של הדין, הוא מלמד אותו מיסוד גדול. נכון, יש מה שנראה יראה תתה, יראה תחתון, יראה את הפחד, בני העונש הדברים האלה. אבל זה לא המדרגה שאליה אנחנו שואפים. יש מדרגה, יש מדרגות ביראת שמיים. יש מדרגה שאדם באמת יראה ממידת הדין חס ושלום תחול עליו. הרב כותב, תפתחו בבקשה באורות התשובה, יש אורות התשובה. פרק ט"ז. סעיף ו', כן. בדף קוף למד א'. אולי לפני זה דברי הקדמה. מי שלמד קצת הלכות תשובה יודע שהתשובה מתחלקת לשלושה חלקים. התשובה זה תהליך. או הווידוי תהליך, הוא מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה הכרת החטא. אדם לא יכול לתקן משהו אם הוא לא מכיר בחסרון הדבר הזה. החיסרון זה תנאי לתיקון, תשובה זה תיקון. קודם כל הכרת החטא. אבל זה לא מספיק שאתה מכיר בחיסרון שלך. אתה צריך גם להצטער על זה, לכאוב על זה. אני נותן לפעמים לבחורים, יש כאן שניים, שלושה בחורים שעוד לא הפסיקו לעשן משום מה. אתם לא מעשנים, נכון? אתה גם לא מעשן. אבל ישנת פעם? לא. בחור צעיר, חבל. נותן דוגמה למעשן. לעשן זה טוב? לא טוב, כל הדעות. לא פעם, אני אומר, תראו, אתם מכירים אותם אלה שמעשנים, שהם בורחים, רק רואים אותי, בולים את הסיגריה או מחזיקים את זה ככה ביד, מקבלים קביעות. הסכמי. אני אומר להם, תראו, אתה מכיר שהסיגריה היא לא בריאה, היא לא טובה, אתה מתמכר אליה וכל הדברים הלא טובים. בטח שאני מכיר. אתה מצטער? הוא לא מצטער. זה לא מספיק להכיר בחיסרון, אלא גם צריך להצטער, לכאוב את זה. זה דבר השני, הכרת החטא. דבר השני זה להכיר או להצטער, והצער הזה הוא הכרחי על מנת לתקן. הדבר השלישי, בתשובה, זה לקבל שלאבא אני לא חוזר לאותו דבר. וככה שלושת החלקים. עבר, הווה, עתיד. להכיר בחטא, להצטער עכשיו על החטא, ולקבל לאבא אני לא אעשה את הדבר. אז יוצא מכאן שתהליך התשובה כרוך בצער. וכמה שהצער יותר עמוק, יותר אמיתי. אז הייתי אומר, מי שעושה תשובה, הוא נמצא בעצבות גדולה, בצער גדול. כמוך, אני רואה, הרי לי את השערות שלך. זה, עשית תשובה, מאז אתה מגדל את השערות. אבל, אה? נכון או לא? עשית תשובה. רוב צער הוא מגדל שערות. נכון? אני אומר זה כמין תדי בדיחותה. אז הייתי אומר, תשובה זה כרוך בצער, בעצבות גדולה ובדברים כאלה. על זה כותב כאן הרב זצ"ל. נכון, תהליך התשובה, התיקון, הוא כרוך בצער גדול, בכאב גדול. אבל זאת לא מטרה, חס ושלום, שלא נהיה מזוכיסטים, שלא נהיה כל הזמן בצער, אלא אדרבה. מי שעושה תשובה, מה הוא צריך להיות? בשמחה או בעצבות? בשמחה. אתה אמרת בעצבות? על זה מתייחס הרב זצ"ל. בואו נראה את הדברים. התשובה אינה באה למרר את החיים. זה לא בא למרר. כי אם לאנימם, שיהיו חיים בדף קל"ד, פרק ט"ז, סעיף ו'. נכון שחלק מהתהליך זה מרירות. כי אתה צריך להכיר בחיסרון. התשובה אינה באה למרר את החיים כי אם לאנימם. ונעימות החיים באה על ידי התשובה, היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרירות. מתוך החושך רואים את האור. כמו שאומר המהר"ל מפראג בנצח ישראל, אי אפשר להכיר בטוב אם לא טעמת את הרע. הכרת הטוב היא באה לידי ביטוי על ידי ההפך. עכשיו הוא מדבר גם על הנושא של הגלות. הוא אומר, מי שלא היה בגלות לא מבין מה זה גאולה. מי שלא היה, נהיה כאן בגלות, עכשיו אתה מבין מה זה גאולה? כן, למה היית בגלות? מדרגות בגלות. מי שלא היה, אני נוהג לומר, מי שלא היה במחנות המוות באירופה, לא מבין מה זה להיות חופשי. אצלנו באנו, זה מובן מאליו, נולדנו למדינה חופשית, הכל. זה לימוד גדול. מההפך לומדים על הטוב. מהרע לומדים על הטוב. אז זה מה שאומר הרב. התשובה נכון, היא מרירה בשלב מסוים, אבל היא מגלה לנו את הטוב דווקא. נעימות החיים הבאה על ידי התשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות. מרורות, אולי זה הסיבה למה אוכלים מרור בפסח. למה אוכלים מרור בפסח? מצה ומרור, שני הדברים, דבר והיפוכו.
למה זה דבר והיפוכו?
מרור זה מר. מצה זה לחם האמונה. כן. דווקא מתוך זה אתה מכיר את הדברים. דיברנו על זה באחד השיעורים, שמי שרוצה ללמוד בישיבה של המשיח, מה הוא צריך להיות? לא, להפוך מר למתוק. את הלא טוב לטוב. להפוך את הדברים. אם לא, אתה עוד במכינה. אתה עדיין במכינה. ואפשר לבדוק את זה. איך בודקים את הדבר הזה? איך בודקים את הדבר? איך אתה יכול לדעת אם האדם הזה רואה את הטוב שברא? איך? לכם לא היה אף פעם דבר רע בחיים. מי היה לו דבר רע? חוץ ממני. אם אחרי הכל אתה אומר, זה היה לטובה, אומר בלב, אבל גם בפה לפעמים. היה לטובה, אתה בסדר גמור. איזה יום היום? שלישי. ביום ראשון דיברתי עם הנכדה שלי. נכשלה בטסט. פעם שנייה או שלישית כבר, אני לא זוכר. בחורין, נערה צעירה, אבל... מה היה? זה הכל? אז הייתי מבסוט ממנה. סבא, זה לא נורא. נלמד קצת יותר. היא למדה מהכישלון. שאלתי אותה, למה את חושבת שנכשלת כל זה? כן, אני לחצתי על הברקס פה ועשיתי ככה. היא בסדר? היא למדה משהו? אה? בסדר, אתה גם עברת טסט. עוד לא עברת. שניכם? כמה, איזה טסט? רביעי, זה הכל. חביבי, אני אעביר אותך עוד פעם טסט. ואתמול הייתי בחתונה של בת של ידידים שלנו, והאבא מתחת לחופה ציין את תחנות חייה של הבת שלו. הייתה כאן, הייתה כאן, הייתה כאן, כל מיני תחנות. להזכיר את החיים, ואז הגיעה, אומרת, ואני רוצה להגיד לכם שהיא היחידה מכל הילדים שלנו שעברה טסט פעם ראשונה בחיים. כולם היו מבסוטים. ילדה בחורה כישרונית מאוד. הדבר הזה, היא רוצה לציין את המעלות שלה. אבל אני אגלה לכם סוד, כל החיים זה טסט אחד גדול. השאלה, איך אתה עובר את הכישלונות שבטסטים. אם אתה מקבל את זה ברוח טובה, בסדר. אם למדת לקח, בסדר. זה מה שהרב אומר, דווקא מתוך המרורות, דווקא מתוך השגיאות, דווקא מתוך הכישלונות, אתה רואה את הטוב. אתה עושה תשובה. לכן ההפך מתשובה זה שאלה. מה זה שאלה? איך זה נראה? סימן שאלה, איך זה נראה? ראיתם? סימן קריאה, איך זה נראה? זקוף, ישר. כשאדם הוא נבח כזה, הוא בסימן שאלה. שהוא הכל בסדר, אבל מתוך השאלה מזדקפים. קודם כל שאלה, אחר כך תשובה. זה מה שהרב אומר בצורה ציורית, כן? מתוך המרורות אנחנו מגיעים לתיקון, לתשובה. זה תלוי באישיות של האדם. אם אדם בוגר, אז זה בסדר. כל קושי בונה אותו. אדם תינוקי, אדם ילדותי, אדם, הוא לא מסוגל להתמודד עם עם הקושי שלו, עם הכישלונות שלו. אז יש לו בעיה, מה הוא צריך לעשות? תשובה, להתבגר יותר, להתחזק יותר. כמה כישלונות היו לך כבר?
לא הצלחתי לספור.
אה?
אין לי מספיק
אצבעות. אבל הוא בוגר, למה? תמיד הוא מחייך. גם אחרי הדייט האחרון הוא יקביר. נכון או לא? זה מה שהמתוך, התשובה היא נכון. היא כרוכה בצער, בכאב. אבל זאת לא מטרת התשובה, אלא להנעים את החיים. שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצדיה, במהלך החיים של התשובה, אבל המטרה היא לא להישאר שם באותה עצבות או באותו מצב. אדרבה, לא צאת מזה. אבל זאת היא הגבורה העליונה יוצרת שתדע ותבין כי נועם היא מחשפת מכל מרירות. זאת היא תעודת הבגרות האמיתית של האדם. אתה עשית בגרות עם השערות, לא אלה, השערות ההם. כן או לא? לא מתכוון לתעודת בגרות. זה הבגרות האמיתית. אתה יכול להתמודד עם הקשיים. אתה יכול להתמודד. כן? אתה יכול או לא?
כן,
תגיד את האמת. זה נקרא בגרות. מלשון להתגבר, להיות גיבור. בתוך הקושי, הקושי. לכן, השולחן ערוך, המילה הראשונה בשולחן ערוך, בכלל, ידוע, בתורה, בכל המקום, אין מקריות. כמו שבתורה מתחילה בבראשית, יש לה משמעות מאוד עמוקה למילה בראשית, אותו דבר שולחן ערוך. המילה הראשונה בשולחן ערוך, מה? לא למדתם, איי, איי, איי. התגבר! התגבר! מה זה להתגבר? לקושי. זה כל החיים שלנו, להתגבר, 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 להתגבר. זה מה שהרב אומר. מכל מרירות, מכל קושי, מכל נפילה, מתעלים, מתחזקים. זאת היא הגבורה העליונה יוצרת שדע ותבין, כי נועם היא מחשפת מכל מרירות, חיים מכל חבלי מוות. לא רק חבלי מוות ממש, אדם נפגש עם המוות, חס ושלום. אלא חבלי מוות, מוות זה גם נפילה רוחנית גדולה ונפשית גדולה. חיים מכל חבלי מוות, עדני עולם מכל מדווה ומחובים. זה נקרא התשובה, זה נקרא גבורה. הידיעה הנצחית הזאת הולכת היא ומבררת בשכל, ברגש, בטבע, בטבע הגוף ובטבע הנפש. שמכל דבר לומדים טוב, גם מדברים כנראים בהתחלה לא כל כך טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נכון או לא? ברוך שאמר, היה אולי. כל האמונה שלנו בנויה על הדבר הזה. בזה נמדדת גודל אמונתו של האדם. איך הוא מקבל את החיים? האם הוא מקבל את זה בעין טובה, ברוח טובה, בהכרת הטוב? כל זה בנוי על הדבר הזה. זה מתנה. מישהו יש לו את הדבר הזה? מתנה ממי? אלוקים נתן לנו את המתנה הזו. אנחנו רק צריכים לדעת להרים אותה, ליישם אותה. זה מובן, זה התשובה. והאדם על ידי התשובה מתחדש לבריאה חדשה. ראש השנה. ויוצק בעוז רוח, רוח חיים חדש על כל סביבותיו. מבשר לכל דורו ולדורות עולם שמחות ישרים, גילת ורנן וביטחון גאולה, צהלה ורינה, ויספו ענבים בהשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. אז זה עניין של התשובה. לכן אנחנו בראש השנה, מה אנחנו עושים? מה מברכים? מה מברכים בראש השנה? נו?
שנה טובה.
Very good. תגיד. ועוד מה? מתוקה, תגיד. מתוקה. לא מרירה, אלא מתוקה. כן, גם טוב וגם מתוק. דותי ברכתי לכולנו, בעזרת השם. תהיה השנה טובה ומתוקה. וככה זה גם יהיה, תשאלו אותי איך אני יודע. מה אכפת לכם? זה קל להגיד, אבל זה לא פשוט. ברשותכם, הייתי רוצה להקריא לכם מה שכותב רבי יהודה הלוי בעניין הזה. אולי כמה מילים על רבי יהודה הלוי שנבין. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא היה מתבטא גם בשם הגאון מווילנה, אותו דבר אומר, שרבי יהודה הלוי, הוא היה מבחינת מעלתו הרוחנית, היה אחד מגדולי גדולי ישראל בכל הדורות. אמנם אנחנו מכירים אותו מהקינות של תשעה באב, אבל בעיקר מה שאנחנו מכירים זה ספר הכוזרי, שהגאון מווילנה היה אומר שהספר הזה קדוש, קודש הקודשים, לא סתם, קודש הקודשים, ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. מה זאת אומרת תלויים בו? מי שלא לומד אותו, יש לו חיסרון בדברים מאוד מאוד עקרוניים. ובאמת, גם במכון מיר, אבל מדרגות, מאז שהרב זצ"ל הקים את הישיבה שלו עוד ביפו, ביקש ללמוד את כוזרית רבי יהודה הלוי. וכאן הוא מלמד אותנו הרבה דברים, אבל אחד הדברים זה איך לעבוד את אלוקים. מי שמעוניין לעבוד את אלוקים כאן, אחד, מישהו מעוניין לעבוד בהייטק? למה לא? בגלל זה אתה לא עובד בהייטק? אתה צודק. כל אדם צריך לעבוד. יש מה שאתה אומר, אדם לעמל יולד, אדם לא נולד להתבטל, לא נולד להתבטל. שמעת, אדם לעמל יולד. יש אנשים שחושבים שאדם נולד לנוח. יש כאלה. שמעת? כתוב, אדם לעמל יולד. השאלה, איזה עמל? לא השאלה. נכון, כל אדם צריך להעסיק את עצמו, שיעבוד. אדרבה, אם אדם לא עמל, בכל דבר, אז הוא, יש לו חיסרון. הוא מרגיש בחיסרון, הוא מרגיש בחיסרון הזה. אדם צריך לעבוד. השאלה איזה עבודה? אתה צודק. העבודה הכי, 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 הכי טובה בעולם. למה אתה מוציא את זה מהפה שלי את הכל? לא אמרתי את זה, אבל אתה אומר את זה. אדם צריך להיות, לעבוד את אלוקים, זה הכל. לעבוד את אלוקים. זה הדרך אגב המיוחד אצל אברהם אבינו. כתוב, הראשון שקרא לאלוקים, להשם אדון, זה היה אברהם אבינו. אדון. ככה הוא כותב בגמרא, מסורת ברכות. מה זאת אומרת קרא לו אדון? אנשים האמינו בכוח עליון, לפני אברהם אבינו, היה נוח איש צדיק היה, והיו עוד כמה צדיקים בעולם. אבל הראשון בעולם שאמר, אני לא רק מאמין בבורא עולם, אלא גם שהוא האדון שלי. מה זה המילה אדון? אדון, מה זה? אני עבד. עבד. אדון, יש לו עבד. לאדון יש עבד. אז אברהם אבינו הבין שזה לא צריך מספיק אמונה פסיבית. אני מאמין שיש שם הכל. זה מחייב אותי. אני מחייב אותי. ואז הוא קיבל על עצמו לעשות את רצון האלוקים, ללכת בדרכיו של האלוקים. זה המיוחד באברהם אבינו, אבל לא רק באברהם אבינו, גם בנו. אנחנו הילדים שלו, אנחנו סייסים שלו. לכן, כשאנחנו מזכירים את שם השם, אנחנו לא אומרים כל מיני אלוקים או דברים כאלה, אלא מה אומרים? יפה מאוד. באדנות, אנחנו קוראים לו באדנות. כשאתה אומר באדנות, תמיד צריך להתכוון לפחות, אתה אומר, אני עבד שלך. זה העבודה שלי. מה העבודה שלי? לעשות את מה? רצון האדון. מי זה האדון שלנו? בורא עולם. השאלה איך לעבוד. יש עובדים, יש עובדים. זה כותב רבי יהודה הלוי, אני מצטט לכם במאמר השני בסעיף י. איך צריך לעבוד את אלוקים? אתם מעוניינים. מעוניין. תוריד את הרגליים, שלא תיפול מהכיסא. התורה האלוקית לא העבידתנו בסיגופים, בלי סיגופים, בלי... אלא מה? בשמחה. צריך לעבוד בשמחה. תלו של דבר, שלושה הם יסודות עבודת האלוק על פי תורתנו. יראה, האהבה והשמחה. התקרב אל אלוקיך בכל אחת מאלה. לכן, קניאתך בימי תענית, שאתה מצטער, חורבן הבית וכל זה, לא תקרב אל האלוקה יותר מאשר בשמחתך בשבתות וימים טובים. בשבת אתה מתקרב יותר לאלוקים בזה שאתה מבסוט. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. אבל אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה, כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה בדבר האלוק ומצוותו צריכה מחשבה וכוונה. למען תשמר במצווה עצמה, מתוך אהבתך למצווה עליה, ותכיר מה מאוד היטיב לך בה. לכן, כשאתה שמח, ותן צבח על כך בפיך ובלעולך, ואם תעלה על עיזותך במצוות אל מדרגת הזמר והריקוד, אם אתה רוקד, יהיו לך גם אלה עבודת האלוקים, ועל ידם תדבק בעניין האלוקי. המטרה היא לא להיות עצוב, במיוחד באיזה יום? בשבת, ראש השנה, תשאל אותי איך, זה יום הדין. תעשה תשובה. דרך אגב, במכון מאיר יש מניין מיוחד במינו. למה כאן החזן, קוראים לו הרב מרדכי כהן, הוא מרקיד את החבר'ה, הוא קצת, איך קוראים לזה? קרליבה. אז יש כל מיני מתפללים, יש אומרים, מה פתאום, ראש השנה, ראש השנה. הוא אומר, השם מלך, צריך לשמוח בזה שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו? תתחיל לרקוד. צריך להיות רציני, זה נכון. אבל גם צריך להיות שמח שאנחנו זוכים להיות עבדיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. לכן אומרים המלך בתפילה. מה זה המלך? ראיתי ברמח"ל, הוא אומר, אדם שממליך את הקדוש ברוך הוא באמת, הוא אומר בליבו ומאמין באמונה שלמה שהאלוקים עושה את הכל לטובה. הוא ממליך את האלוקים על כל, על הכל, על חייו הפרטיים, על חייו הלאומיים, על חייו העולם, על חיי העולם כולו. כן. השם ישראל מלך ומלכותו, הטוב שמך. זה מה שראש השנה צריך להיות רציני, אבל יחד עם זה לשמוח שאנחנו זוכים להיות עבדיו של מלך מלכי המלכים, נזכה לשנה טובה ומתוקה.
נשמח ברצינות.
כן, מתוך מצווה.